שלום וברכה. אנחנו דיברנו פעם שעברה, התייחסנו לענייני דיומה, דברים שקשורים לחיים שלנו היום, למלחמה, וכנראה גם היום חייבים להתייחס לנושא הזה ולדבר עליו. אני פעם סיפרתי לכם כאן באחד השיעורים שלפני הרבה שנים, איזה 20 ומשהו שנה, פנו עליי ממשרד החוץ והציעו לי לנסוע לרוסיה עם איזשהו תפקיד חשאי. הם קראו לזה משרד החוץ, באמת זה היה מוסד, רק זה נקרא משרד החוץ. והיום אפשר לדבר על זה כי זה לא סוד, זה כבר, כל מה שהיה אז היה, היום זה לגלי לחלוטין, אבל אז היה אסור. זו הייתה תקופה של קומוניזם, קגב וגורבוצ'וב וכל כל הדברים הללו. וזהו, וביקשו ממני לנסוע לשם. ואני מאוד לא רציתי. א', בגלל שזה היה מסוכן, וב', בגלל שהייתה לי קלוסטרופוביה ביחס לרוסיה. אני פחדתי שאם אני חס וחלילה יבוא לשם, אפילו יטוס מעל רוסיה, הם יכולים לראות, כאילו להוריד אותי משם ולהכניס אותי לחזרה לכלא שלהם. זאת אומרת, ממש זה היה, פחדתי מאוד. אבל הם ככה די לחצו, וזה היה מעניין, כזה ישבו שם אנשים שעוסקים בתחום הזה, שם במחלקה של מזרח אירופה, מה שנקרא, ודיברו איתי, אמרו לי, ממה אתה חושש? הם כולם שם היו חילונים, ואני הייתי דתי, אז הם אומרים, ממה אתה חושש? הרי שליחי מצווה אינם נזוקין. בכל אופן, אני מאוד חששתי, והתייעצתי על זה עם רב אבינר, ולא ידעתי שרב אבינר בעצמו, הוא גם היה מרגל באיראן, מי שלא יודע, אז הוא עסק בתחום הזה. אבל אז לא ידעתי, התייעצתי איתו, ושאלתי אותו אם באמת יש סכנה, שליחי מצווה, הוא אמר, מקום שיש איזה קשני, זה לא שאלה. הוא אמר, לא, ברור, ברור, יש סכנה, אל תפחד, זה מסוכן. כל השאלה אם אתה מוכן למסור את הנפש שלך למען העם. ואני חשבתי שמה זאת אומרת? כל אחד מוכן למסור את הנפש שלו למען עם ישראל. נכון שזה כאילו זה קשה וזה זה, אבל באופן פשוט, אם אתה תשאל כל בחור, חילוני או דתי, לא משנה, רוב האנשים היו מוכנים למות למען ארץ ישראל, למען עם ישראל, למען קידוש השם. כאילו אין שאלה, אם ישאלו אותך, או שכל עם ישראל ימות, או שאתה תמות. תבחר. כן, ודאי שכולם כמעט יגידו שכן, אני מוכן למות, שעם ישראל יחיה. זה פשוט. אבל זה לא קורה אף פעם. אף פעם אף אחד לא יבוא אליך וישאל אותך, האם אתה מוכן למות בשביל ארץ ישראל? זה לא קורה דבר כזה. בדרך כלל, אנשים מוסרים את הנפש עבור איזה גבעה קטנה שבזמן הקרב צריך לכבוש אותה. ולגבעה הזה אין אפילו שם. היא נקראת 342 בטאצה. אף אחד לא הולך למות למען ארץ ישראל. זה תמיד משהו מאוד קטן. מאוד ספציפי. ולכן זה הכי קשה. כי אתה לא רואה תוצאות מיד גדולות, נפקא מינה מיד. וגם אותו דבר אז, הם ביקשו ממני לנסוע, לעשות משהו שהוא, דברים סך הכל בנאליים ופשוטים, ומי יודע כמה זה כבר יעזור, זה לא כזה, אם אני אסע, אז עכשיו יהיה פה קידוש השם גדול, ממש לא. הכל מאוד קטן, פרוזאי, כזה, סתם. הרבה יותר קשה לעשות ככה מאשר לקפוץ לאש ולמסור את הנפש שלך. ואני חושב שדבר עוד יותר קשה זה לחיות למען המטרה הקטנה הזאת לכאורה, כן? שזה סך הכל דברים בנאליים ופשוטים. אז אני חשבתי הרבה על זה, ובסופו של דבר הסכמתי, ונסעתי לחודש, ובאמת זה היה סך הכל די פרוזאי. נסעתי, הייתי שם חודש, עבדתי קשה אומנם, אבל אחרי חודש חזרתי וכל הסיפור נגמר. אבל אני חושב הרבה על השאלה הזאת, למה צריכים למסור את הנפש? בכלל, למען משהו, מה שדיברנו פעם שעברה בשיעור הקודם, למה צריכים למות בשביל כל מיני דברים, כל מיני הרעיונות? ואני חושב שבאופן פשוט, אם אנחנו מסתכלים על כל דבר, אנחנו רואים שאם אתה לא מוסר נפש על משהו, אז גם על החיים שלך אין משמעות. אם אתה לא מוכן למות למען משהו, אז חייך חסרי משמעות. ואתן לכם דוגמה. הרי כל דבר שיש בעולם, המשמעות של הדבר מחוצה לו. משמעות של הכוס. מחוצה לו, זה המים שבכוס. והמשמעות של השולחן זה הכוס. או מיקרופון, או דפים הללו. ללא דברים הללו, לשולחן אין משמעות. והדף עצמו, מה המשמעות שלו? משמעות שלו מחוצה לו. זאת אומרת, מישהו שכתב עליו משהו, דף כשל עצמו, חסר משמעות. רק אם מישהו הקליד עליו משהו, כתב עליו משהו, אז יש לו משמעות. תמיד מחוץ, משמעות, פירושו של דבר שזה למען מה הדבר עצמו קיים. ואין שום דבר שהוא בעל ערך כשלעצמו. אם הוא כשלעצמו, הוא חסר משמעות. ועכשיו השאלה היא גם לגבי חיים עצמם. החיים, בשביל מה הם? נגיד, המיקרופון הזה. משמעות שלו רק בגלל שיש אני שאומר פה משהו, ומישהו אחר ששאף שומע דרכו מה שאני אומר. אבל הוא עצמו ששומע, ואני הוא זה שמדבר. מה המשמעות שלי? ונראה לי שאם אין משהו שהוא מחוץ, אז אין כלום. יש אידיאולוגיה כזאת, שאנשים מדברים הרבה על זה, שהחיים זה דבר שהוא מעל הכל. אז מה המשמעות? משמעות ילדיך. והמשמעות שלהם לילדיהם. זאת אומרת, אתה חי בשביל ילדים וילדים בשביל ילדים. זאת אומרת, זה מין מעגל סגור, זה חסר משמעות. ומזה בא משפט מאוד מפורסם, אבל זה משפט מאוד גוי ביסודות, תפיסת עולם מאוד חומרנית, שאומרים, העיקר הבריאות. אתה שם בא, מספר שיש כזה דבר, כזה, אתה מתלבט, אולי ללכת ללמוד באוניברסיטה הזאת, או בישיבה, או במכללה, או אתה כזה, סיכום הדבר, אל תדאג, העיקר הבריאות. זה הביטוי הזה, שעיקר הבריאות, זה הפילוסופיה החומרנית, זה תפיסת עולם מאוד מאוד נמוך. עיקר הבריאות. אתה חי כמו בלי משמעות. יש אפילו תרבויות כאלה שהם אצלם בריאות זה דבר כל כך משמעותי, כל כך חשוב, שהם במקום להגיד שלום אחד לשני, הם אומרים בריאות אחד לשני, של רוסים. הם כשפוגשים, יש כאלה שאומרים שם, נו, אמריקאים למשל, שואלים, נו, איך העסקים שלך בעצם? How do you do? כן, או אנגלים. איך העסקים? זה השאלה שלהם. אנחנו אומרים שם השם, פוגשים אחד את השני, אומרים שלום, שם השם. ורוסים כשהם פוגשים אחד את השני, אומרים בריאות, והשני אומר בריאות, בריאות, כן. ודיברו כמה דקות, עכשיו הוא הולך, אז הוא אומר, הם נפרדים גם, אומרים אחד שלום, כאילו, עכשיו להתראות גם אומרים, בוד זדרוב, כאילו, להתראות, כאילו, תהיה בריא, תהיה בריא, בריאות, בריאות, תהיה בריא, זה הכל מסתובב, זה התפיסה המטריאליסטית, שאתה הכי חשוב, בריאות שלך, העיקר שנהיה בריאים. אבל אם אתה מבין שרק אם אתה יכול למות למען משהו, אתה יכול למסור את הנפש שלך למען משהו אינסופי, אלוקי, אז למה שאתה עושה עכשיו, יש ערך. תסתכלו אצלכם במקור אחת, רב קוק מסביר את הדבר הזה בשמונה קבצים. הוא אומר ככה, החיים תופסים את ערכם, רק עם הדעה של קדושת מסירות נפש. אם אתה מוכן למסור את הנפש, אז לחיים שלך יש ערך. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך. ואם אתה לא מוכן למסור, אז אתה חי בשביל לחיות, ואיך נקרא מישהו חי בשביל לחיות? חיה. זאת משמעות החיה. היא חיה למען חיים. וכמובן שהמטרה צריכה להיות אלוקית, לא להיות רופא או להיות או לעשות קריירה או יודע, שם, להביע את עצמך במציאות. אלא מה שאנחנו קוראים לזה, לשם שמיים. ועל זה חזר אומרים, כל מעשיך לשם שמיים. ואז הכל מלא מלא ערך, מלא עוצמה, מלא שמחה, כי אתה יודע שאתה עושה משהו גדול, הרבה, כאילו, לא סתם אתה חי, אתה עושה משהו עצום בחיים שלך. אתה חי את האינסוף לשם שמיים, חי ממש לשם שמיים. הרעיון הזה, מה שאני עכשיו אומר לכם, אצלי התעורר מאוד חזק אז ברוסיה, כשנסעתי לשם בשליחות. אז הייתי צריך לפגש עם מישהו בבית קפה. וישבתי שם בבית קפה, שתיתי קולה, קראתי עיתון, וזהו, אני יושב שם. חשבתי לעצמי, אנשים שעוברים פה ברחוב, מה הם, כשמסתכלים עליי, מה הם חושבים? כאילו, כמו שאנחנו עוברים, רואים מישהו יושב בבית קפה, לא חושבים שום דבר, יושב סטלבט. יושב סתם. אבל באותו זמן שאני יושב שם, אני כולי מוסר את הנפש שלי למען עם ישראל. אני לא יושב שם בשביל עצמי, ולא אכפת לי לא מעיתון הזה ולא מבית קפה, כלום.
מה היה המספר שלך שם?
אז אני יכול לספר לכם, זה לא סוד בכלל, פשוט זה חבל על הזמן, על השיעור, זה לא על זה השיעור. אז כשאתה יושב ולא עושה כביכול, לא עושה כלום, אתה מלא במשמעות. וכך היה כל הזמן. זאת אומרת, הייתי צריך לעבוד שם מאוד מאוד קשה. זה עבודה ממש, כפשוטו, 24 שעות ביממה. עבדתי שם כל הזמן, הייתי צריך לפגש עם אנשים, לשלוח שם מכתבים, לדבר בטלפון, לקבוע פגישות, כל הזמן, בלי הפסקה, כי ידעתי כי כל רגע יכולים לעצור אותי. כל רגע זה יכול, המשימה יכולה להיפסק, כמו בחיים, כן, אתה חי וכל רגע עקרוני, אתה יכול למות. אז עבדתי שם כל הזמן, חזק, 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 כדי להספיק מקסימום שאני יכול. אבל הייתי עייף, ולא יכולתי כבר יותר, אז שתיתי המון קפה, זה כבר הפסיק לעזור, כאילו ממש הפסיק לעבוד עליי. אז ממש הייתי כמו נורקומן כזה, אני עשיתי משהו שאני ממש ממליץ לכם לא לעשות את זה לאף פעם ושום דבר, אבל כדי להצליח בזה, אז אני שתיתי קפה עם כפית. הייתי ככה לוקח כפית קפה, ואופ, לפה, קצת מים, והלאה. כדי להיות ער, לעבוד, 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 עד שהייתי פשוט מתעלף, ופתאום פותח את עיניי, איפה אני? אני פה, וממשיך, עוד פעם, עובד, 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 עוד פעם, מתעלף, ועוד פעם, אחרי זמן קצר, מתעורר, וממשיך הלאה. זאת אומרת, לא, חיים לא חיים. אז בשלב מסוים שמתי לב שאני כבר מתחיל לדבר שטויות, כאילו, תדעים, לפי ודאי אומר משהו, אז תוך כדי דיבור אומר שרכבת נוסעת שמאלה, כאילו, אתה מדבר מישהו על הפגישה הזו, אתה אומר, רכבת פונה ימי שמאלה, אומר, מה? לא, לא, שום דבר, זה לא בשבילך, לא. כאילו, אתה מדבר דרך הרפל, שערורי כזה, אתה לא בעניינים כבר. אז הבנתי שכדי להצליח, אני צריך לישון לפחות 6 שעות. אז ישנתי 6 שעות. ועדיין היה לי קשה להתרכז, כי זה היה מתח גבוה. אז הייתי צריך לאכול. הבנתי שאני לא אוכל פשוט. אז הייתי צריך לאכול. אז הקדשתי זמן. ואז פתאום הבנתי שזה בעצם, זה החיים. זה פשוט מודל של חיים שלנו. אתה יכול לחיות, ואתה יושן, אוכל, קורא עיתון, הולך לבית קפה, אבל כל זה, זה מסירות נפש. כל זה לשם שמיים באמת. במצב כזה אין שום דבר שאתה עושה שזה סתם. אתם יודעים, יש מבחינה זו, אולי פעם דיברנו על זה, שמבחינה זו יש דברים שאנחנו עושים אותם כמצווה או כעבירה או כדבר רגיל. זאת אומרת, כל דבר שאתה יכול לעשות זה או מצווה או עבירה או מצב ניטרלי, כאילו כלום. למשל, אדם שהוא אוכל תפוח. האם זה מצווה? לא. עבירה? לא. אז מה זה? לא מצווה, לא מעבירה. זאת גישה שאנחנו מכירים אותה. אבל רבנו בחיי, בחובות הלבבות, אומר שזה לא כך. שכל מה שאדם עושה אפשר לחלק לאו מצווה או עבירה. ואז יוצא שאתה כל הזמן עושה מצוות. כל הזמן, לא משנה, אין מצב כזה שאתה לא, נגיד, אתה אוכל תפוח. למה אתה אוכל תפוח? כי זה נותן לך כוח ללמוד תורה, אבל גם בלי זה, גם אם אתה אוכל תפוח אם אתה רוצה ליהנות מטעם של שקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה גם מצווה. תסתכלו, בואו נקרא את הדבר הזה, מקור 2. כל מעשי בני אדם אינם יוצאים מן הציווי והזהרה. או זה מצווה או הזהרה, אל תעשה. או עשה או אל תעשה. וביאור זה, כי כל העושה מעשה, אם הוא מן הציוויים, הוא מעשה טוב. ואם יניח מעשותו והוא יכול לעמוד בחובתו, הוא מקצר. זה לא טוב. וכן, מי שעושה דבר מן ההזרות, והוא חוטא, ואם יניח מעשותו, הוא צדיק. אתה יכול לעשות עבירה, ולא עשית, לא עשית כלום. אתה צדיק. כמו שיש בגמרא בירושלמי, במכות, בסוף מסכת מכות, אז יש שם אמירה כזאת, שאדם, אם הוא יושב ולא עושה כלום, היה יכול לעשות עבירה, אז נקרא לו מפצווה. והוא צדיק. כשיניח בעבור עירת השם, כן? כשהוא לא עושה את זה, לא בגלל שסתם אין לו מה לעשות, אלא הוא הפסיק לעשות משהו רע בגלל עירת השם. זה נקרא לו מצווה וכו', כן? ואם עשה מן המעשים המותרים על דרך שווה ונכונה, על דרך שווה ונכונה, הוא צדיק, כאשר אמר, טוב איש וכו'. זאת אומרת, יוצא שכל החיים שלך, לא משנה מה אתה עושה, אם זה מכוון לשם שמיים, אז זה באמת מצווה. אתה כל הזמן חי באידיאל. וכמו שאני הייתי אז שם שליח, גם פה, בעולם הזה, אנחנו שליחים. זה לא ש... אנחנו פה גרים ככה. לא, הגענו גם אנחנו לכאן עם המשימה מסוימת, עם המטרה, עם שליחות. ואם אנחנו חיים למען דבר הזה, אז יש לזה משמעות. אולי מבחינתי דוגמה הכי בולטת לדבר הזה, זה אישה שהיא אימא למשפחת ברוכת ילדים. ככה היא חיה. כל הזמן היא בסיירת. לכן היא נקראת אשת חיל. זה סוג החיים, זה סגנון, סוג חיים שאתה כל הזמן, גם אם היא הולכת שם לנוח, או היא נוסעת לשלושה ימים לנופש אמהות, יש כאלה כל מיני, אשתי 30 שנה לא נסעה אף פעם לשום נופש באמהות, אבל יש כאלה שכן, נוסעים. אז מצוין, גם אם היא נוסעת וכל זה, זה גם לשם שמיים, זה כדי שהיא תנוח. זה בעצם הסגנון. ואני חושב שככה צריך לחיות. זאת אומרת, צריך לחיות באינטנסיביות. לא סתם, לא לאט לאט. לא להיות פנסיונר בגיל 32. יש כאלה שהם כבר בסדר, הוא כבר ראה הכל, הוא כזה עייף. או בישיבה אני רואה בחורים לפעמים מגיעים ללמוד תורה, כאילו נכנסים לסדר, אז הוא הולך ככה עם נעלי בית ומכנסי טרנינג. אז הוא כבר עכשיו פנסיונר כזה. לא, צריך לחיות באופן, בהתמסרות. אולי אני אספר לכם סיפור שפעם סיפרתי באחד השיעורים לפני שנה, שנתיים, משהו כזה. אבל אולי עכשיו זה יתאים. הסיפור איך פעם הייתי בכינוס של חברי כנסת שלפני, זה היה לפני 30 שנה, 35, משהו כזה. היו, אז היו יחסים עם רוסיה בערך כמו שהיום עם איראן. זאת אומרת, אין יחסים דיפלומטיים ויש איבה, שנאה ומתחים גדולים. אז ככה זה היה פעם עם רוסיה. ויום אחד רוסים עשו שם איזה ועידה למשהו, לא זוכר מה, משהו כזה בינלאומי, והזמינו שם כולם, וכיוון שהם ברוגז היו עם ישראל, אז הם לא הזמינו את ישראל כמובן לוועידה הזאת. ואז כל המדינות אמרו, לא, או כולם או אף אחד, אנחנו לא נבוא. וכדי להביא בכל אופן את כולם, לתת לזה תוקף, אז הם הסכימו להזמין פה משלחת מישראל, ומשלחת הייתה כמה חברי כנסת. הם נסעו לשם לרוסיה, היו שם שבוע וחזרו. וכשהם חזרו, אז הם עשו מעין סימפוזיון כזה, מין משהו, מין סמינריון כזה, לספר איך זה היה, והזמינו אנשים, כלי תקשורת וכל זה, וסיפרו כמה זה מעניין, כמו שזה היה. אם היום היו חברי כנסת חוזרים מאיראן של שבוע, אז בטח היו מראיינים אותם, עושים מסיבת עיתונאים, משהו כזה, היו מספרים. אז ככה זה היה שם. הם דיברו, ככה סיפרו זה וזה וזה. פתאום אחד מהנוכחים שם בעולם מרים אצבע, שואל שאלה, כן, בבקשה. אומר להם, תגידו, אתם נפגשתם גם עם יהודי רוסיה שגרו שם, שהיו שם? אומרים, לא, לא, לא נפגשנו, לצערנו, לא יצא לנו, משהו, איזה שטויות כאלה לנו. אז הוא אומר, אבל למה לא נפגשתם? הם מאוד רוצים, שם מיליוני יהודים, הם מאוד צמאים להיפגש עם מישהו, עם איזה עוד חיים מארץ ישראל. למה לא נפגשתם עם הרפיוזניקים, עם המסורבי עלייה? אז אנחנו היינו מאוד עסוקים, נפגשנו עם אנשי ממשל, פעלנו באופן ממלכתי וזה, לא רצינו להיכנס לפרטים וכל מיני כאלה שטויות. אז אמרו, מה זאת אומרת? יהודים שם מחכים, משהו, יכולתם לפחות להביא להם תפילין, תלית, סידור, ספר לימוד עברית, איזשהו קשר, לעודד אותם, לחזק אותם, למה לא עשיתם את זה? אמרו, כאילו היה מתי? מה זאת אומרת? לא, בכל היום לא היה לכם... לא, עבדנו כל הזמן, לא היה מתי. אומר, ובערב, אומר, בערב גם עבדנו, אומר, אבל הנה סיפרו לנו, חברים שלנו מספרים שאתם הייתם, שם הלכתם לקרקס או לאיזה תיאטרון או בולט, לא כבר לא זוכר בדיוק מה, הלכתם שם לבילויים בערב. אז הם אמרו, זאת פשוט פרובוקציה! אתם אומרים פרובוקציה, אתם אומרים דברים פוליטיים שם יוצאים מהכשרם. אז מה זאת אומרת? הייתם שם או לא? כן היינו, אז איך זה? למה הלכתם? אומרים, כי זה היה בשמונה וחצי בערב. אומר, אז מה? אומר, זה היה זמן פרטי שלנו. אנחנו גם בני אדם, זה זמן פרטי. ואז פתאום פעיל העלייה הזאת, אז הוא פתאום צח, צרחה, מקפיאת דם. ממש כשאני זוכר את הסיפור הזה, כל פעם שאני מספר אותו, יש לי צמרמורת מהצרחה הזאת, שהוא צעה ככה, שמשהו שהשפיע עליי לכל החיים. הוא צעק להם, אין לכם זמן פרטי. זה לא זמן שלכם. אין חיים פרטיים. ואני אז חשבתי שהצרחה הזאת זה מה שאדם ישמע בגיהנום. מישהו חי ככה סתם? זה גיהנום. אותו תפוח שאתה אוכל, אם הוא לשם שמיים, אז זה דבר גדול, זה מצווה. אבל אם אתה אוכל את התפוח הזה סתם, סתם, או אכילה גסה כזאת, אז זה אווירה. אסור לחיות סתם. צריך לחיות חיים אקסטרימליים. זה צריך להיות סגנון חיים. כן, בבקשה.
גויים, אין לי שם שמיים.
כן, לא, אני מדבר על רק על
עם ישראל.
כן, 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 אני מדבר רק על עם ישראל, ברור. מה יחיים אקסטרימליים? אני לא יודע תרגום יפה לעברית מילה אקסטרימלי. יש רק, אני יכול להגיד זה בסלנג. אני בדרך כלל משתדל לא להשתמש בסלנגים, אבל פשוט לא מת, כאילו, אולי אתם תגידו לי, אבל אני חושב שזו מילה שהאקדמיה לעברית חסרה, כאילו, עוד לא המציאו את המילה הזאת. בעברית סלנגי זה נקרא באטרף. איך? אינטנסיביים זה אקסטרימליים. כן, בבקשה. מה אתה אומר? לא שומע.
המטרה העיקרית של עם ישראל זה ללמוד תורה למעשה. גם המטרה העיקרית, מסירת הנפש, זה מגיע בדיעבד, ברגע שיהיה ברירה, זה מסירת הנפש שלו. לא המהות העיקרית מסירת הנפש. זאת אומרת, אני חושב שהמהות שלנו בדת היהודית, ללמוד תורה, זה מסירת המקרה, זה מסירת הנפש בלימוד תורה. להשקיע 24
שעות ללמוד תורה, אבל לא למסור את הנפש להיהרג
בשביל זה. זה
בא כתוצאה שחוסר ברירה. הקב"ה
לא
אמר לנו למסור את הנפש. הבעיה שלנו רק שלוש דברים שצריכים למסור את הנפש. אני מסכים שאנחנו לא צריכים ללכת ולחפש איפה אנחנו מוסרים את הנפש. זה אם בא לידך, אל תחמצנה. אבל ברור שמטרה שלנו זה לא לחיות וללמוד תורה. זה לא מטרה. מטרה היא חיים ישראליים בהתאם לתורה. אנחנו למדנו את זה, יש שיעור שלם על זה באינטרנט שהוא נקרא תורת חיים. אולי תקשיב לו, זה שיעור שלם שאני רק מתייחס לשאלה שלך ומסביר את הנקודה הזאת.
לא מתכתחילה,
אימות
תורה זה
יקר, אימות תורה כנגד
כולם.
כן, כן, נכון. על זה אני מדבר שיעור שלם. יש, זה כדאי, זה פשוט חבל עכשיו להיכנס לזה. דבר אחד ברור, שהערך העיקרי של היהדות זה לא חיים. כי אנחנו אמורים למסור חיים. יש דברים כאלה שאומרים יערג ואל יעבור. עדיף למות מאשר לחיות ככה. יערג ואל יעבור. ואם אתם ודאי גם יודעים את זה בעצמכם, שכל מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, בכל נפשך, בכל מאודיך, כן, בכל חוליותך, אז בכל נפשך זה כמו שלימד רבי עקיבא, גם כשנוטלים ממך את הנפשה. נכון. מה אתה אומר?
כשנוטלים את נפשך.
כן.
לא שהוא מוסר את נפשך, שנוטלים את נפשך.
כן, היה יכול לא למסור את הנפש. זה מה שתלמידים אמרו לו. והוא בחר למסור את הנפש. זה כל הרעיון של היהדות. תסתכלו, אומר רב קוק פה במקור אחד א' אצלכם, מסירות נפש בשביל היסוד העליון שכל חיי העולמים עצורים בו, הוא מבסס את החיים ונותן להם את צביונם האמיתי. אם אין מסירות נפש, אין חיים. חיים חסרי ערך. עד שכל מרץ, כל עוז וחיל, כל השאיפה התאורה מלאת חיים. אז לא שאז אתה חי בצורה מוזרה וכזאת עצבנית ואתה כולך במתח. להפך, אז כל מה שאתה עושה זה מלא משמעות. לשם שמיים, אז אתה לא סתם. אתה עושה את זה בצורה כזאת שזה משמח ומעצים, נותן המון, המון עוצמה, המון משמעות לחיים שלך. זה סך הכל חיים כיפיים מאוד. אתה לא כזה חי מן, עם עיניים ברוקות וכזה פנאטי, משהו, לא. פשוט כל מה שאתה עושה זה מלא אורה, מלא שמחה. וזה מה שהרב מסביר פה. את נותן מרץ וכל עוז וחיל, כל שאיפה תאורה, מלאת חיים, היוצאת מן הכוח אל הפועל בחיי יום-יום. זה לא רק כשאתה הולך למות שם בשדה הקרב, גם בחיי יום-יום אתה חי ככה. ויונקים הם מזיו הקודש של תשוקת מסירות נפש על קידוש השם. זה סגנון חיים ישראלי. אני זוכר כשבן שלי הלך ללמוד בישיבה, אז אמרתי לו, אתה יודע, בני גילך, כמוך, בני 18, עכשיו הלכו לצבא, ואתה במקום ללכת לצבא, הולך לישיבה. אז אתה צריך כל הזמן להחזיק בראש שבאותו זמן שאתה יושב פה במסגן ויושב ולומד, באותו זמן יש חיילים שהם רצים בחום ובקור ושוכבים בבוץ, במערב, ולפעמים כל הלילה שוכבים בתוך השלולית, בבוץ, כדי לחכות לשמור על הגבול, שאם לא יבואו מחבלים וכל זה. אתה צריך כל הזמן להחזיק את זה בראש. איך שאתה לומד, אתה אחר כך, אם אתה פוגש את בן גילך, שהוא בצבא, שאתה תוכל להסתכל לו בעיניים ולהגיד, אני באותו זמן שאתה שירתת, אני לא בזבזתי, לא התרברבתי, לא טיילתי, לא סתם חייתי. עשיתי הכל, הכל כמוך, רק ברוח, רק בקודש. אבל עשיתי, כולי הייתי מסור ללימוד תורה, כמו שאתה בצבא. ועכשיו, אחרי שהוא התגייס לצבא, והוא בעצמו עכשיו רץ ושוכב בבוץ ועובד שם קשה בחום והכל הכל, אני אומר לו בדיוק הפוך. אני אומר לו, עכשיו אתה חייל, אתה צריך להיות מסוגל להסתכל בעיניים של בני גילך שיושבים עכשיו ולומדים תורה, ולהגיד שכל מה שאתה עכשיו עושה פה בשדה הקרב, ואתה עושה את זה, כל מה שאתה עושה, אתה עושה את זה מתוך קודש, לא מתוך קריירה צבאית, ולא מתוך אתה כסח לערבים וזה וזה, לא, אתה עושה את זה מקודש. זאת כוונה שאתה חי בחיים אקסטרימליים, זאת אומרת, אתה משרת בקדושה. כן, אתה גם רצית להגיד משהו?
אני מכיר את השם והמושג הזה, נקרא מאמץ על, ככה אני קורא לזה. ואיך שאני מכיר, זה
מאמץ על,
כן, זה יכול להתקיים בתנאים מסוימים, כמו שאתה סיפרת שהיה לך ברוסיה, וגם צריך שמישהו יפקח על זה, כמו סוג של מאמן, כי אנשים אחרים במקום שלך הם נשברים, או אוכלים יותר מדי קפה. השאלה כאילו...
כן, נכון, זה מה ש... אתה אומר שאפשר ככה להישבר, נכון.
כן, עושים את זה, מה שנקרא, עשה לך רב. אתה נמצא כל הזמן בהתייעצות, בקשר עם תלמיד חכם, שהוא מכוון אותך. נכון, הנה חינם, אני מסכים. אתם יודעים, המגמה הזאת, שאתה חי בצורה כזאת אינטנסיבית, ולא העיקר הבריאות, היא משנה לך את החיים. אני זוכר שפעם לפני שפלוגה שלנו נכנסה לעזה, אז המפקד שלנו עשה תדרוך, ושם בתדרוך ככה באים, ככה שמים ידיים, זאת אומרת, כוחותינו נמצאים מול כניסה לעזה, ככה מדבר, פה. ואז אומר, מבחינתי, הרעיון שלו היה שאנחנו הולכים לעשות שם עבודה, אבל מבחינתי, הכי חשוב, הכי חשוב, זה שאתם תצאו מפה בריאים ושלמים. ואז אמרתי לו, אם זאת המטרה, אז תשאירו אותי פה. אני אשמור על הקיטביקים, אני אשמור על הציוד. אתם תלכו, אני אשאר פה. אם זאת המטרה, אז אני עכשיו בריא ושלם, והשגתי את המטרה. אני אהיה פה. מה זאת אומרת שאנחנו הולכים לשם בשביל לצאת בריאים ושלמים? מה זאת אומרת שזה משימה? זה ודאי לא יכולה להיות מטרה צבאית לצאת מאז הבריאים ושלמים. למה להיכנס עם ככה? זאת צורת החשיבה של עיקר הבריאות. כשאתה חושב שהחיים זה ערך עליון. והאמת היא שמה שערך עליון זה המשימה שלך בתור חייל. זה ערך עליון. אתה צריך לעשות את המשימה. כמובן, עדיף להישאר בריא ושלם. אבל אם צריכים בשביל המשימה שלך למות, בשביל זה אתה נכנס לעזה. אתה צריך להיות מסוגל למות. ובאותו זמן אסור לחשוב על עצמך, כי אתה לא פרט, אתה לא אתה. אתה כנסת ישראל שעכשיו נכנסת לעזה, שלוחצת על הדוושה שם בטנק, או שאתה יורק את הפגז. אתה כנסת ישראל, אתה כל עם ישראל שעומד מאחוריך. אז איך אתה יכול לחשוב על עצמך? זה בגידה. אסור לחשוב על עצמך. אלא אם כן, כמו שחייל צריך כדי להיות מוצלח יותר בתפקיד, אז אתה צריך לשמור על עצמך, ודאי. אבל לא מטרה. מטרה היא משימה. תראו מה אומר רמב״ם בדבר הזה. אצלכם זה מקור 3. מי האיש הירא ורך לבב, אומר הפסוק, על זה רמב״ם אומר, כמשמעו. שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, ומאחר שייכנס בקשרי המלחמה, אז יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. בשביל זה אנחנו נכנסים לעזה. לא כדי לעשות שקט, כי אם המטרה היא שקט, אז יש לי בשוויץ שקט. יש שקט גדול, אני יכול למצוא הרבה אלטרנטיבות. אם זאת המטרה שיהיה לנו פה מקלט לאומי בטוח, אז בשביל זה לא צריך להיכנס לעזה, צריך פשוט לנסוע מפה. ולמצוא מקום אחר, שם הרבה יותר בטוח. אנחנו כאן לא בשביל שקט. אנחנו פה עושים ייחוד השם בעולם, מתקנים עולם במלכות שדי, והם מלכות הרשע שצריך להשמיד אותם. זה כל הסיפור, מאוד פשוט. אנחנו לא באים כדי שנחיה שני עמים זה לצד זה, כי אין פה שני עמים, זה יש רק עם אחד, הם לא עמים. הם חבורה של טרוריסטים, של הרשעים שצריך להשמיד. לא בשביל זה אנחנו באים לעזה. אלא כמו שהרמב"ם אומר, על ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וישים נפשו בכפיו, ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו. ויפנה מכל דבר למלחמה. אסור לעשות מזה חגיגות, אוי, מה יקרה כשתמות, או שאני אמות, ולעשות כל מיני דברים כאלה סנטימנטליים, ואוי, הוא היה ספורטאי גדול, הוא אהב לנגן בגיטרה. זה לא רלוונטי. אסור גם להתקשר הביתה בזמן המלחמה. זאת אומרת, בזמן הקרב, כאילו, אם אתה שם, ולכתוב מכתבי פרידה. אתה צריך כולך להתמסר למטרה ולהילחם עד הסוף, וזהו, וזאת המטרה. ומי שלא שוכח אשתו וילדיו וחושב, מה יקרה איתם אם אני אמות, אז מה יהיה איתם? מי ידאג עליהם? ואולי הם לא יהיה להם מספיק פרנסה? כשאתה חושב מחשבות כאלה, לכן אני צריך לשמור על עצמי טוב, אז אתה חוטא, אתה עושה חטא. זאת עבירה לחשוב על אשתו, עבירה מדאורייתא, לחשוב על אשתו ואבא ואמא ומשפחה וילדים, על חיים הפרטיים, בכלל לראות את עצמו כאדם פרטי, זאת עבירה. רם אומר את זה, תסתכלו בהמשך. לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה, וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם, ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצווארו, זה מה שצריך להחזיק בראש. אנחנו נכנסים לעזה כי על צווארנו דמי עם ישראל, דמים, דם של עם ישראל הוא עכשיו עליי. אז אני אחשוב עיקר הבריאות, עיקר לצאת משם בלי פצע, לא להיות פצוע, לא להיות בלי פגע. אז לכן ככה אנחנו נראים. מה זה מין דבר הזה? אני חושב שזה טעות לספור חללים ולהגיד, היינו אצלנו עכשיו זה 52, 53 או 48 או... זה לא... זה ממש טעות. אנחנו עכשיו נמצאים במהלכה במערכה שהיא מעל חשבון פרטי. אנחנו מוכנים לשלם מחיר. לא צריך ללחם, בכלל לא. כמו ששמעתם שיעור הקודם שלי, אמרתי, זה לא טוב ללחם, אבל אם אתה נלחם, צריכה להיות מלחמה טוטלית, מוחלטת. אנחנו עכשיו במלחמות תנכיות, כמו שלומדים בתנך על מלחמות של יהושע, של דוד המלך, של בזמן השופטים, אנחנו, אז אנחנו עכשיו, בזמן התנכי הזה, אנחנו עכשיו עושים פה היסטוריה. דברים הללו יכתבו בהיסטוריה, ילמדו את זה לעתיד לבוא, איך אנחנו עשינו קדושת מסירות נפש, איך היו גיבורי ישראל נלחמים. זה נשמות, רב צביודה אומר שעכשיו חיים נשמות שהיו, הרמה, הגובה של נשמות שחיים עכשיו בתקופה שלנו, זה אותם הנשמות שהיו במעמד הר סיני. זה משהו אדיר, אנחנו 2,000 שנה לא יכולנו ללחם. כל הזמן רדפו אותנו. ופה, עכשיו, פעם ראשונה, יש לנו אפשרות ללחם, אז אנחנו נעשה את מלאכת השם רמייה, אנחנו עכשיו נחשוב על איך לצאת מפה חי, אני חושב שלא צריך לפחד למות. צריך לפחד לחיות סתם. כן, בבקשה.
השאלה הזאת שלא לפחד למות, צריכים גם כן להתאמן ולעבוד על זה, זה לא דבר מובן מאליו. וכשאתה לוחץ על הדוושה או יורה, אתה לא צריך לחשוב על זה, אבל לפני, זה תהליך.
נכון.
התהליך שכבודו אומר, הוא קורה עכשיו פה. זה מה שאנחנו עושים, את הדבר הזה עכשיו. צריך לדעת למה אנחנו נכנסים לעזה. אולי לסיום אני אגיד לכם רק... אולי עוד לא, אני אתן לכם עוד סיפור אחד קטן לפני הסיום. יש לי גם, סיפרתי, אני הרבה מספר סיפורים פה. אז היה לי פעם, אנחנו היינו בחברון, זאת אומרת, הפלוגה שלנו הייתה בחברון, ויום אחד פתאום הקפיצו אותנו באמצע הלילה, ואמרו שצריך דחוף דחוף להתארגן ולתפוס שם איזה כיכר שם בחברון. למה? כי איזשהו מחבל שם מסתובב באזור הזה. ועכשיו אנחנו כאילו סוגרים את המעגל, תופסים כל הרחובות, ואז לאט לאט מתחילים לסגור את המעגל עד שיתפסו אותו. וידעו בוודאות שיש שם מחבל. אז מהר שם כל את הפלוגה חילקו שם לצוותים, אז שתיים פה, שלוש שם, ברחוב הזה, ברחוב הזה, סגרו, ואז כולם יושבים, מחכים בקשר, ואומרים לך שם, אתה עומד שם, תתקדם 100 מטר, אתה מתקדם 100 מטר, ואז סורקים, מחפשים, לא, עוד 100 מטר, עוד 100 מטר, וככה, זה היה חורף, היה מאוד מאוד קר, וירד המון גשם. ואתם יודעים שבצהל, בגלל בעיות תקציביות, לא מחלקים לחיילים מטריות. שם אין מטריה, כולם עומדים מתחת לכיפת השמיים, גשם יורד עליך, יש שכמיה כזאת, אבל זהו, אתה כולך מלא במים. וקור ורוח, וכולם רועדים שם וזה, וחלק מחבר'ה שם מיישנים סיגריה, חושבים שזה יחמם אותם, זה ממש כזה שעות אתה עומד, ותתקדם, התקדמת, אתה עוד עומד, תתקדם, זה כזה מתיש וקר, ואתה לא רואה סוף, ו... הרבה פעמים ככה זה חלק מהבון טון של המילואים, מתחילים לקטר. ולמה המחלקה שלוש, הם לא הגיעו, והם תמיד בממם שלהם יותר טוב, הוא מסדר להם ג'ובים, ולנו תמיד שולחים אותנו ראשונים, וככה מדברים. ואז אמרתי להם שאני דווקא שמח שאני פה. ואני נהנה מאוד עכשיו. כן, אתה נהנה? אז תעמוד פה, תהנה, וככה כל מיני זה. כאילו, ממה אתה נהנה? מה אפשר ליהנות מזה? מה אתה מקשקש? אמרתי להם שאני נהנה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת זה ש 2000 שנה גויים ככה, כמו שאנחנו, גויים היו תופסים את יהודים. ועכשיו אנחנו במצב הפוך. אנחנו לא תופסים סתם גויים, אלא זה מחבל, אבל הם תפסו סתם בגלל שזה יהודי. ועכשיו יש לנו נשק. אבל הסיבה עוד יותר אמיתית, יותר גדולה, זה שאני לא רוצה להיות פחות מהמחבל הזה באהבת ארץ ישראל. הרי למה המחבל הזה עכשיו פה מסתובב בחברון? רק מאהבת הארץ. הוא אוהב ארץ ישראל, הוא קורא לזה בשמות אחרים, אבל אל-קודס, פלסטין וכל מיני שם שטויות, אבל הוא ודאי לא מתלונן למפקדים שלו. למה שולחים אותי? תשלחו אותו. הוא כבר מזמן לא הלך לפעולה. למה אני צריך ללכת? לא. הוא חדור במוטיבציה. הוא כולו רוצה ללכת ולעשות את הביגועים. הוא אוהב את ארץ ישראל. לכן הוא מוכן למות למענה. ואני לא? אני פחות ממנו? אני יושב ומתלונן על מה שאני צריך ללחם על הארץ שלי? לא, אני לא אוהב פחות ארץ ישראל ממנו, ואני מוכן לא פחות ממנו להקריב למענה. ואני אעמוד פה, כמה שהרגליי שלי מחזיקים אותי, אני אעמוד בקור, בגשם, בשלג או בחום. לא אכפת לי, אני אוהב את הארץ ואני מוכן למענה להילחם. ודאי, אני אעמוד פה. מה זה הדבר הזה שאנחנו מרחמים על עצמנו, מתלוננים או מתבכיינים? מה הדבר הזה? זהו, טוב. ולסיום אני אגיד לכם רק דבר אחד. ביקשו ממני פעם להגיד איזה כמה מילים בטקס ליום הזיכרון לחללי צה"ל. ובסיום הטקס היה צריך להיות בזמן הצפירה. זאת אומרת, זה נגמר, נגיד, שם בשמונה בערב, ואז צפירה. כן? והייתי צריך לדבר עד הצפירה. אז אמרתי להם שהצפירה הזאת היא לא צפירה כזה שאנחנו נזכור את אלה שמסרו נפשם, ואנחנו, הם קורבנות השלום, או שהם אנשים שמסכנים, הם לא הגיעו, לא יוכלו לחיות את חיים שלהם, וזה, והם נפלו קורבנות. לא, אנחנו לא, אנחנו לא קורבנות. אנחנו באנו לפה בידיעה ברורה שזה מלחמה. תקיעה בשופר זה כמו הצופר הזה הוא כמו שופר הזה, כמו שאנחנו אומרים, תקע בצופר גדול לחירותנו. חירותנו זה מטרה, ובשבילי צופר הוא כמו שופר. זה שופרו של משיח. וגם היום, כשיש אזעקות, אני ככה מקשיב לאזעקה. זה מעורר מתרדמה רוחנית. זה לא כזה, אוי אוי אוי, מפחיד מאוד, צריך להסתתר, תראו מה הם עושים לנו, אנחנו לא עשינו להם שום דבר, הם הראשונים התחילו לראות עלינו. זה מין כל המסכנות הזאת, כל הגישה הזאת. מה זאת אומרת? בטח שהם מעירים אלינו. כי הרע מחפש איפה שלהזיק לטוב, זה ברור. ואנחנו זכינו להיות בטוב, אז אנחנו נלחם על זה. אנחנו לא זה לא חפים מפשע. אנחנו לא חפים מפשע. אנחנו מלאי הבנה ומוטיבציה וחדורי אמונה, שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים פה. והאזעקות הללו הם מבשרים תחילת עידן חדש בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה הלאומית, עולמית כולם. האזעקות הללו זה השופר שמבשר הקמת מלכות הקדיש העילה. ואשרי שזכינו לראות את כל זה, ולהיות שותפים לכל זה, וללחם את כל זה בעצמנו, במו ידינו, להשתתף במלחמות השם. אשרי העין שראה כל אלה, שרואה כל אלה. ואז הייתה אזעקה. אמרתי, כאילו, אז בטקס הזה, יום הזיכרון, אז אמרתי, אז בוא נקשיב לצופרו של משיח. ואז, נעצור כאן.